השיעור היום מוקדש לזיווג הגון והצלחה בכל העניינים בעזרת השם לדוד בן יפה, וגם לזיווג הגון במהרה לעידן בן פנינה. להבדיל, השיעור גם מוקדש לרפואה שלמה בעזרת השם במהרה, לברכה רצה בי בצרה בתוך שאר חולי ישראל. נודה לכולכם, תלמדו לרפואתה. שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף למד א' במסכת פסחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בתחתית העמוד הקודם ונסיים במשנה הראשונה בעמוד ב'. השיעור הזה יהיה כרגלנו ארוך מהרגיל 20 דקות. היום הנושא העיקרי שלנו זה למי שייך נכס שמשועבד לבעל חוב. מה הכוונה? אז אנחנו נראה היום שנדבר על שני מצבים. מצב אחד זה שאם למשל רובן הלווה לשימון 1,000 שקל, וההלוואה הזאת הייתה עם שיעבוד נכסים, אז זה אומר שהקרקע שיש לשימון הלווה משועבדת עכשיו לחוב, ואז אם שימון הלווה לא יכול לשלם את החוב, אז רובן ייקח את הקרקע במקום, ואם שימון מכר את הקרקע, או ששימון מת והקרקע עברה ליורשים, עדיין רובן ייקח את הקרקע מהלקוחות, כלומר מהקונים או מהיתומים. זה מצב אחד שנדבר עליו, שיעבוד נכסים, בדרך כלל זה בנדלן ולא במטלטלין. מצב שני שנדבר עליו זה משכון, שזה בדרך כלל מטלטלין ולא נדלן. משכון זה שרובן הלווה לשימון כאמור 1,000 שקל, ושימון נתן לרובן כמשכון מצלמה ששווה 1,000 שקל, וכך רובן יודע שגם אם שימון לא יחזיר לו את הכסף, אז לפחות יש לו את המצלמה. אז אלה שני המצבים, שוב, שיעבוד נכסים ומשכון. עכשיו הנושא שלנו היום זה למי שייך אותו נכס או אותו משכון בזמן שבין ההלוואה לבין הזמן של הפירעון. כלומר, אם רובן הלווה לשימון את ההלוואה ביום ראשון ושימון צריך להחזיר את ההלוואה ביום חמישי, אז בימים שבינתיים למי שייך הנכס? האם למי שזה היה שלו, כלומר ללווה, או למלווה שזה משועבד אליו? אז לגבי זה צריך לחלק בין שני המצבים שדיברנו. לגבי המצב השני, כלומר משכון, הגמרא תביא בתחילת עמוד ב' מאמרה של רבי יצחק, שהוא אומר שבעל חוב קונה משכון. כלומר, המצלמה ששימון נתן לרובן כמשכון, כרגע שייכת לרובן. ואם ביום חמישי שימון הלווה יפרע את החוב, אז רובן יחזיר לו את המצלמה. אבל כל עוד הוא לא פרע לו את החוב, בינתיים המצלמה של רובן. מאיפה רבי יצחק לומד את זה? כי בתורה כתוב שאם רובן לא לקח משכון מצלמה, אלא למשל הוא לקח בגדים, אז הוא צריך להחזיר ללווה את הבגדים כשהלווה צריך אותם. והתורה אומרת, ולך תהיה צדקה. כלומר, שאם רובן יעשה את זה, אז זה נחשב לו לצדקה. עכשיו, אם הבגדים האלה ממילא של שימון הלווה, אז כשרובן המלווה מחזיר לו אותם, זה לא צדקה, זה ממילא של שימון. אלא כנראה שהבגדים, כלומר אותו משכון, באמת שייך לרובן המלווה, וממילא כשהוא מחזיר את זה ללווה, הוא באמת עושה צדקה. אז מכאן כאמור רבי יצחק למד, שבעל חוב קונה משכון כבר מהשלב הראשון מהלוואה. זה לגבי משכון, בהמשך נראה אם זה נכון גם לגבי גויים, בכל אופן זה לגבי משכון, בעל חוב קונה משכון. עכשיו נשים את המשכון לכמה דקות בצד, כי זה לא הנושא העיקרי שלנו להיום, ונעבור לנושא העיקרי, שזה המצב הראשון, כלומר לא משכון, אלא נכסים משועבדים. כלומר שוב, רובן הלווה לשימון, ועכשיו הקרקע של שימון משועבדת לרובן, והשאלה היא למי אותה הקרקע שייכת בזמן שבין ההלוואה לבין הפירעון. עכשיו כאן בניגוד למשכון, עקרונית הקרקע של הלווה לא הופכת להיות של המלווה, וממילא אם הלווה יפרע את החוב שלו בזמן, אז הקרקע כל הזמן הייתה שלו ואף פעם לא הייתה של המלווה. אבל מה קורה אם הלווה לא יפרע את החוב בזמן, ואז באמת רובן המלווה ייאלץ ללכת לשימון הלווה ולגבות את הקרקע במקום את החוב, כך שבאמת מעכשיו הקרקע כן תהיה שלו? השאלה היא, האם היא הופכת להיות שלו רק מעכשיו, כשהוא גבה את הקרקע, או שכיוון שהוא גבה את הקרקע, אז מתברר למפרע שכבר מההתחלה, כשעשו את ההלוואה, היא בעצם כבר הייתה שלו. לגבי זה יש מחלוקת בין אביי לרבא. אביי אומר שהיא של המלווה למפרע, רבא אומר שהיא רק מכאן ולהבא, אבל לא למפרע. נפקמינה, אם כאמור ההלוואה הייתה ביום ראשון וזמן הפירעון ביום חמישי, מה קורה אם באחד הימים שביניהם, למשל יום שלישי, המלווה הלך ומחר את אותה קרקע או הקדיש אותה, ואז כשהגיע יום חמישי, ללווה לא היה מה לשלם, אז רובן המלווה באמת גבה את הקרקע. השאלה היא, האם משהו מחר או הקדיש ביום שלישי תופס או לא? לפי הבעיה היא שזה למפרע כבר מיום ראשון של המלווה, אז המחר או ההקדש תופסים. לפי רבא שזה לא למפרע אלא מכאן ולהבא, אז מה שהוא עשה ביום ראשון לא תופס בכלל. אלה הדעות. עכשיו רק חשוב להדגיש את ההבדלים בין נכס משועבד לבין משכון. בנכס משועבד, גם לפי אביי שאומר שזה למפרע, זה דווקא אם בסוף הלווה באמת לא שילם את החוב, אבל אם הוא שילם, אז הקרקע אף פעם לא הייתה של המלווה. לעומת זאת במשכון, קודם כל כאן לא ראינו בזה מחלוקת, אלא רבי יצחק אמר באופן פשוט שבעל חוב קונה משכון, דבר שני, במשכון, המלווה קונה את המשכון כבר בהתחלה, ולא משנה מה יקרה אחרי זה. כלומר, גם אם הלווה בסוף כן ישלם את החוב, בכל מקרה, בהתחלה, המלווה קנה את המשכון. ואם באמת הלווה ישלם את החוב, אז הלווה קונה חזרה את המשכון שלו, והמלווה מקבל את הכסף שלו. אלה ההבדלים, ושוב, לענייננו, לגבי נכס משועבד, שהלווה לא שילם עליו בזמן, הבעי אומר שהמלווה מקבל אותו למפרע, ורב אומר מכאן ולהבא. עד כאן הדעות, ועכשיו את שאר הסוגיה נחלק לשני שלבים פשוטים. שלב אחד זה שאנחנו נראה שתי קושיות על דעת רבה שאומר שזה מכאן ולהבא ונתרץ את שתי הקושיות. שלב שני זה שננסה לומר שזה מחלוקת תנאים, אבל גם את זה נדחה. אז השלב הראשון כאמור זה שתי קושיות על רבה. הקושיה הראשונה קצת מורכבת, כדאי להתרכז. נניח שיש לנו שלושה אנשים, נקרא להם א', ב' וג', וא' הלווה לבית כסף, עם שיעבוד נכסים, וב' עוד לפני זה הלווה לג' כסף, גם כן עם שיעבוד נכסים. עכשיו לב' לא היו קרקעות משלו כשהוא הלווה, ואז ב' נפטר והוא השאיר אחריו יתומים. עכשיו כשא' בא ליתומים של ב' ורוצה לגבות, כסף הוא לא יכול לגבות, כי הכסף לא משועבד לו, הוא רק יכול לגבות קרקעות שהיתומים קיבלו מאבא שלהם, אבל כמו שאמרנו, לאבא ב' לא היו קרקעות, ממילא א' כרגע בבעיה. אבל אומר רב נחמן, כיוון שג' חייב לב' וכרגע הוא חייב ליתומים של ב', אם אותם יתומים יגבו מג' לא כסף אלא קרקע, אז עכשיו א' יוכל ללכת ליתומים ולקחת את אותה קרקע שהיתומים של ב' קיבלו מג'. אז שוב, אפילו שהיתומים לא קיבלו מאבא שלהם קרקע שהייתה משועבדת לחוב לאלף, בכל זאת אם הם קיבלו מג' קרקע, הקרקע הזאת תעבור לאלף. זה מה שאומר רב נחמן, ובהמשך אנחנו נראה מתוך איזשהו מקרה שגם רבה מסכים לזה. עכשיו נשאלת השאלה, מה פתאום? הרי ברור שאם היתומים הלכו וקנו איזושהי קרקע אחרי שאבא שלהם נפטר, אז הקרקע הזאת לא משועבדת לחוב, והם לא צריכים לשלם איתה לחוב של אבא שלהם, הם רק צריכים לשלם לחוב של אבא שלהם מקרקעות שהם קיבלו מאבא שלהם שהיו משועבדות כבר לחוב, אבל קרקע שהגיעה אליהם אחרי זה היא לא משועבדת לחוב, אז מה פתאום אם הם קיבלו קרקע מג' הם צריכים לשלם עם הקרקע הזאת לאלף, הרי את הקרקע מג' הם קיבלו רק אחרי שאבא שלהם ב' נפטר. לגבי זה, הגמרא תביא שני הסברים. הסבר אחד שהוא לפי שיטת אביי במחלוקת שלנו, ואז ממילא זה יהיה קשה על רבה. הסבר שני, בשביל התרץ, יהיה גם טוב לרבה. אז ההסבר הראשון כאמור מתבסס על דעת אביי שכשבעל חוב גובה נכס משועבד, הוא בעצם גובה אותו למפרע, אז הכל מובן. כי בעצם כשהיתומים של ב' גובים את הקרקע מג', מתברר למפרע שכבר בזמן ההלוואה שאבא ב' נתן לג', כבר אז הוא כאילו קיבל את הקרקע מג' עוד לפני שהוא נפטר. ואז ממילא, כיוון שאותה הקרקע בעצם כן הייתה משועבדת למפרע לחוב של אבא ב' לאלף, אז גם כשב' נפטר, הקרקע משועבדת לאלף. ולכן כשהיתומים של ב' קיבלו את הקרקע מג', הם צריכים לתת אותה לאלף. זה הסבר אחד, וזה כאמור רק לפי אביי שאומר שזה למפרע, אבל לפי רבה שאומר שזה מכאן ולהבא, אז כמובן שהסבר את זה לא טוב, כי כשהיתומים קיבלו את הקרקע מג' זה רק מעכשיו הם קיבלו אותה, ולאבא שלהם אף פעם לא הייתה שום בעלות על הקרקע הזאת, וממילא היא לא השתעבדה לאלף, ולכן לפי רבה הדין של רב נחמן עדיין קשה, כי הרי אמרנו שרבה מסכים לדין הזה, אז איך נסביר את הדין הזה לפי רבה? אז בשביל לתרץ את רבה, הגמרא באמת מביאה הסבר שני לדין הזה. הסבר שני זה שאומרת הגמרא כך, נכון שלפי רבה, לאבא ב' שנפטר אף פעם לא הייתה שום בעלות באותה קרקע של ג', אבל כן היה לו משהו. מה היה לו? היה לו שיעבוד נכסים באותה קרקע. ואומר רבי נתן שברגע שקרקע של ג' משועבדת לב' וב' משועבד לאלף, אז באופן אוטומטי ג' משועבד לאלף. וכך, אפילו שהקרקע אף פעם לא הייתה של ב', בכל זאת השיעבוד עובר מג' דרך ב' לאלף. ולכן, גם אחרי שב' נפטר, אם היתומים יקבלו קרקע מג' הם יצטרכו להעביר אותה לאלף גם לפי רבה שבעל חוב גובר רק מכאן ולהבא. אז אלה שני הסברים למה שרב נחמן אמר, שהקרקע של ג' עוברת לאלף, כשכאמור לפי ההסבר הראשון זה קשה על רבה, אבל לפי ההסבר השני זה מובן גם לרבה. אז עד כאן הקושייה הראשונה על רבה והתירוץ, אבל עדיין נשאר לנו כאן מאמר מוסגר קצר, וזה איפה בכלל ראינו שרבה מסכים לדין הזה של רב נחמן. אז האמת היא שהוא לא אמר את זה במפורש, אבל הוא התייחס לאיזשהו מקרה, ומתוך מה שהוא אמר, ככה זה מובן. מה המקרה שאליו הוא התייחס? זה מקרה קצת מורכב. נניח שיש לנו שלושה אנשים, נקרא להם יהודה, ואז רובן ושימון. יהודה הלווה לרובן מתישהו כסף, ולרובן היה קרקע, והקרקע ממילא משועבדת לחוב ליהודה, ורובן מתישהו מכר את אותה קרקע לשימון. עכשיו, לגבי המחירה הזאת של הקרקע מרובן לשימון, נאמר שני דברים. דבר אחד, זה שהמחירה הזאת הייתה באחריות, כלומר, רובן חתם לשימון שאם יום אחד יבוא יהודה ויקח את הקרקע, כי הרי הקרקע משועבדת לו, אז רובן ישלם לשימון, כלומר, יפצה אותו על זה שהוא איבד את הקרקע שהוא קנה. דבר שני לגבי המחירה הזאת, זה שאומנם ראובן מכר את הקרקע לשימון, אבל שימון עוד לא שילם על זה, הוא השאיר את זה בתור חוב. אז בעצם יש לנו כאן מצב שראובן אחראי כלפי שימון על הקרקע הזאת, ושימון גם חייב כסף לראובן על הקרקע הזאת. עכשיו, מה שקרה זה שראובן נפטר והשאיר יתומים. עכשיו, בא יהודה המלווה של ראובן ורוצה לגבות את הקרקע מהקונה שימון, כי הרי הקרקע הייתה משועבדת לו. עכשיו, שימון יודע שהוא באמת צריך לתת את הקרקע, אבל הוא אומר ליהודה, בוא, אני אתן לך כסף במקום את הקרקע. והוא באמת נותן לו כסף, ויהודה הולך הביתה שמח. אז עכשיו נשים את יהודה בצד ונתעסק כרגע רק ביתומים של ראובן ובשימון. באים היתומים של ראובן לשימון ואומרים לו, אבא שלנו מכר לך קרקע, ואתה לא שילמת עליה, אתה חייב לנו כסף. אומר שימון, נכון, אני הייתי חייב לכם כסף, אבל מצד שני, אבא שלכם ראובן היה אחראי על המחירה הזאת, והרי יהודה לקח לי את הקרקע, ממילא אתם חייבים לי כסף, כי הרי אבא שלכם אחראי, אז אני חייב לכם ואתם חייבים לי, אז הפיתים, ונלך כל אחד הביתה ואף אחד לא חייב לאף אחד כלום. אומרים היתומים, לא כל כך מהר, נכון שגם אבא שלנו חייב לך, אבל זה לא ענייננו, הרי לא אנחנו חייבים לך, אבא שלנו חייב לך, והרי אבא שלנו ראובן נפטר, והדרך היחידה לך, שימון, לגבות את החוב הזה, זה מהקרקעות שהוא ישיר. אבל מה לעשות? הוא לא הוריש לנו קרקעות. ממילא אין לך ממה לגבות. לעומת זאת, אנחנו היתומים כן יכולים לגבות ממך. זאת הטענה של היתומים, ואומר רמי בר חמה שהם צודקים. שוב הטענה שלהם בקצרה, אמנם אתה צודק שימון שאבא שלנו ראובן חייב לך, כי הוא היה אחראי על המחירה כלפיך, ואתה חייב לנו, אבל אנחנו יכולים לגבות ממך, ואתה לא יכול לגבות מאיתנו, כי אנחנו מצטערים. פשוט אבא לא הוריש לנו שום קרקע שממנה תוכל לגבות. אז כאמור, זו טענת היתומים, ואז יוצא לפי זה ששימון מפסיד כאן הרבה, כי הוא שילם בעצם פעמיים על אותה קרקע, פעם אחת הוא שילם ליהודה המלווה של ראובן, ופעם נוספת הוא שילם ליתומים של ראובן. אבל עכשיו בא רבא ואומר, עדיין לשימון יש מוצא. מה המוצא? המוצא שלו מסתמך על מה שרב נחמן אמר. נזכיר שרב נחמן אמר שאם ג' חייב לבית ובית לאלף, ואז בית נפטר, אז אם ג' נתן קרקע ליתומים של בית, אותם יתומים צריכים עכשיו לתת את אותה קרקע לאלף. אפילו שאותה קרקע אף פעם לא הייתה שייכת לאבא שלהם בית כשהוא היה חי, בכל זאת, ברגע שהם קיבלו אותה מג' הם צריכים להעביר אותה לאלף. עכשיו כבר הסברנו מקודם למה זה נכון, ראינו לזה שני הסברים כאמור, עכשיו רק נסביר איך רב המשתמש בזה בשביל לעזור לשימון המסכן. אומר רב, הרי מה בעצם יש לנו כאן? נסתכל על ראובן ושימון. מצד אחד, שימון חייב ליתומים של ראובן, כי הרי הוא עוד לא שילם על הקרקע. מצד שני, היתומים של ראובן חייבים לשימון על זה שאבא שלהם היה אחראי על המחירה, אבל אין להם קרקע שממנה שימון יכול לגבות. אז בעצם המקרה הזה של ראובן ושימון זה כמו המקרה של א', ב' וג', אלא שכאן לשימון יש שני תפקידים, הוא גם ג' והוא גם א', כלומר מצד אחד הוא ג', כלומר הוא חייב ליתומים, שהם בעצם ב' כאן, מצד שני, היתומים חייבים לו, אז הוא גם א', אז אומר רבא, ג', כלומר שימון ייתן קרקע ליתומים של ב', כלומר ליתומים של ראובן, ואז אותם יתומים צריכים להעביר את אותה קרקע לאלף, שזה בעצם עוד פעם שימון עצמו. וכך יוצא ששימון ניצל מהתחמון של היתומים, כי אמנם הוא נותן להם קרקע, אבל מיד הם צריכים להחזיר לו אותה שוב. אז זה המקרה שבו רבא הסכים לדין של רב נחמן, וכאמור, מקודם השתמשנו בדין הזה בשביל להקשות על רבא עצמו, אבל הסברנו את הדין הזה גם לפי שיטת רבא, ועד כאן המאמר המוסגר, ועד כאן הקושייה הראשונה על רבא במחלוקת שלו עם אביי, האם בעל חוב גובה למפרע או לא, נזכיר לפי אביי הוא גובה למפרע, לפי רבא מכאן ולהבא. אז עד כאן כאמור הקושייה הראשונה, ועכשיו קצת מתחת לשליש התחתון של עמוד א', אנחנו עוברים לקושייה השנייה על רבא, שמתחילה במילה תנן, והיא מהמשנה שלנו, ולכן הבאנו את כל הסוגיה הזאת כאן. אומרת המשנה שלנו שאם הייתה הלוואה בין יהודי וגוי, ומסו את השיעבוד לא על קרקע, אלא על חמץ, וזה היה לפני פסח, וזמן הפרעון הוא אחרי פסח, והשאלה היא, בזמן הפסח, למי אותו חמץ היה שייך? אם זה נחשב שהוא היה שייך ליהודי, אז אחרי הפסח זה נחשב חמץ שעבר עליו הפסח, וממילא הוא היה אסור. אם זה נחשב שזה היה של הגוי, זה יהיה מותר כמובן. אז לגבי זה אומרת המשנה שתמיד החמץ הולך לפי המלווה. כלומר, אם גוי הלווה ליהודי והחמץ היה משועבד לגוי, אז זה נחשב שזה היה של הגוי, וממילא אין איסור של חמץ שעבר עליו הפסח. אבל אם היהודי הלווה לגוי והחמץ של הגוי היה משועבד אצל היהודי, אז זה נחשב חמץ שעבר עליו הפסח. זה מה שכתוב במשנה, שתמיד הולכים לפי המלווה, ובהווה מינה זה קשה על רבא. למה? כי לפי הבעיה זה מובן. למה תמיד הולכים לפי המלווה? כי נעמיד את המשנה במצב שבו הלווה בסוף לא שילם את החוב, ואז ממילא אותו חמץ באמת יישאר אצל המלווה, ולפי הבעיה זה למפרע, ממילא זה נחשב שבזמן הפסח זה כבר היה של המלווה. אבל אם הולכים לפי רבה, שמכאן ולהבא הוא גובה ולא למפרע, אז זה קשה. מה פתאום החמץ נחשב של המלווה? הרי הוא רק הפך להיות של המלווה, כשהגוי לא שילם, כלומר, אחרי פסח. אז המשנה הזאת קשה על רבה שאמר מכאן ולהבא. אז זאת הקושייה השנייה על רבה, ועל זה הגמרא מביאה שני תירוצים. התירוץ הראשון נמצא שש שורות לפני סוף עמוד א', וזה תירוץ לכאורה מאוד פשוט. הרי הקדמנו בתחילת השיעור שיש שני סוגים של שיעבוד בהלוואה. אחד זה מה שדיברנו עכשיו, שבדרך כלל זה קרקע, וזה נשאר אצל הלווה, והמלווה רק לוקח אותו אם הלווה לא שילם, ולגבי זה יש מחלוקת הבאי ורבה, זה מצב אחד, אבל יש מצב נוסף, שזה משכון, שהלווה נותן מיד למלווה, ולגבי זה רבי יצחק אמר שלפי כולם, בעל חוב גובה משכון, כלומר גם לפי רבה שבנכס שמשועבד, המלווה גובה את זה רק מכאן ולהבא, במשכון הוא גובה את זה כבר מההתחלה, וכבר מההתחלה זה שלו. ממילא פשוט נעמיד את המשנה שלנו שהחמץ ניתן לא בתור נכס משועבד, אלא בתור משכון, ואז מובן שזה שייך למלווה כבר מההתחלה, גם לפי רבה. זה התירוץ הראשון. הבעיה היא שהגמרא תאמר בתחילת עמוד ב' שמה שרבי יצחק אמר שבעל חוב קונה משכון, זה נכון בין יהודי ליהודי. אבל אם המלווה הוא גוי, אז ברור לפי כולם שבעל חוב, כלומר הגוי, לא קונה את המשכון. וראי המשנה שלנו מדברת גם על גוי מלווה. ממילא אי אפשר להסביר כך את המשנה. לכן את התירוץ הראשון דחינו, ועכשיו בערך בשליש העליון של עמוד ב' נראה את התירוץ השני. התירוץ השני מחזיר את המשנה שלנו להבנה הראשונה, כלומר באמת מדובר בשיעבוד כמו שיעבוד של קרקע ולא במשכון, ובכל זאת במקרה הזה גם לפי רבה הוא קונה למפרע ולא מכאן ולהבא. למה? כי כאן נעמיד שמתנו כך בפירוש. כלומר מה שרבה אמר שהוא קונה מכאן ולהבא זה בסתם, אבל אם מתנו בפירוש שהוא יקנה למפרע, אז גם רבה מודה שהוא קונה למפרע, וכך נעמיד את המשנה שלנו. עכשיו תראו באתר שיש ראשונים שאומרים שגם לפי התירוץ השני זה דווקא אם הלווה שם את החמץ בבית של המלווה ולא רק שיאבד אותו, תראו שם בהערות למה צריך לומר את זה. בכל אופן אלה שני התירוצים למשנה שלנו שאמרה שזה למפרע לכאורה כמו הבעיה. התירוץ הראשון לרבה היה שמדובר במשכון ואז לפי כולם בעל חוב גובה משכון, אבל דחינו כי במשנה מדובר גם בגוי. התירוץ השני היה שפשוט הם התנו כך בפירוש. עד כאן השלב הראשון והארוך בדיון שלנו במחלוקת הבאי ורבה, ראינו את שתי הקושיות על רבה ואת התירוצים. בשביל השלב הבא נחזור לקטע שדילגנו עליו לשש שורות לפני סוף עמוד א', וכאן נראה שהגמרה מציעה שלכאורה זה מחלוקת תנאים, כי יש ברייטה שמביאה בדיוק את המקרה של המשנה שלנו, שעשו הלוואה וכנגד זה המלווה קיבל שיעבוד על חמץ, וגם שם מדובר שאחד הצדדים הוא גוי, ושם יש דעות קצת שונות מהמשנה שלנו. ברי ששם כתוב שאם המלווה יהודי והלווה גוי, אז יש מחלוקת בין תנקמה לרבי מאיר, שתנקמה אומר שזה נחשב שהחמץ היה בפסח אצל הלווה, כלומר לא למפרע, רבי מאיר אומר שזה נחשב שזה היה אצל המלווה היהודי, כלומר למפרע. בסייפה אומרת הברייטה שאם זה הפוך, כלומר שגוי הלווה ליהודי, אז לפי כולם החמץ נחשב שבפסח הוא היה אצל היהודי, כלומר לא הולכים למפרע, אלא רק מכאן ולהבא. אז שוב ברישה, כשהיהודי הוא מלווה, אז יש מחלוקת. בסייפה, כשהגוי הוא מלווה, אז זה נחשב שזה נשאר אצל הלווה. איך נסביר את הברייטה? אז הגמרא מביאה לזה שתי הבנות. בהתחלה הגמרא מסתכלת רק על הרישה, והיא אומרת שלכאורה ברישה זה בדיוק מחלוקת רבה והבאי. הרי תנקמה אומר שזה מכאן ולהבא, וזה לא נחשב שזה היה אצל הלווה היהודי, אז זה כמו רבה שאומר מכאן ולהבא, ורבי מאיר אומר שזה נחשב שזה היה אצל היהודי, כלומר למפרע, אז זה כמו הבאי שאומר למפרע. אז לכאורה מחלוקת רבה והבאי היא בעצם מחלוקת תנקמה ורבי מאיר. זה מה שהגמרא אומרת בהתחלה כשהיא רואה רק את הרישה, אבל מיד הגמרא דוחה את זה כשהיא מביאה גם את הסייפה. כי הרי בסייפה כשמדובר שהמלווה הוא הגוי, אז היינו מצפים שהדינים פשוט יתהפכו, כלומר שעדיין תהיה מחלוקת תנקמה ורבי מאיר, אלא שלפי תנקמה שאמר ברישה שהוא לא עובר אז בסייפה הוא עובר, ולפי רבי מאיר שברישה עובר אז בסייפה לא עובר. אבל הרי זה לא מה שכתוב בסייפה. בסייפה כתוב שלפי כולם הוא עובר, גם לפי רבי מאיר. ממילא אי אפשר לומר שהמחלוקת שלהם זה אם זה מכאן ולהבא או למפרע, כלומר בעצם מחלוקת רבה והבאי היא לא מחלוקת תנאים, ולברייתא הזאת הגמרא מביאה הסבר שני. ההסבר השני, כמו ההסבר שניסינו לומר מקודם למשנה שלנו, זה שבברייתא הזאת בכלל מדובר שהלווה כן שילם בזמן, ממילא מחלוקת רבה והבאי בכלל לא שייכת לכאן, וכאן לא מדובר בשיעבוד מהסוג הראשון, אלא מהסוג השני. כלומר, אותו חמץ לא רק היה משועבד לחוב, אלא שהלווה ממש נתן את זה כמשכון למלווה. וכמו שראינו מקודם, רבי יצחק אומר שלפי כולם, אם זה בין שני יהודים, אז ברור שבעל חוב גובה משכון למפרע, אבל זה כאמור בין שני יהודים. לעומת זאת, אותה ברייתא כאמור מדברת שצד אחד הוא גוי, ולכן באותה ברייתא נסביר כך. בסייפה שמדובר שהגוי הוא מלווה, אז כאן לפי כולם, בעל חוב לא גובה משכון. כי הרי מאיפה רבי יצחק למד שהוא גובה משכון? מעולך תהיה צדקה. וזה ודאי שלא נאמר לגבי גוי, לגוי אין מצווה צדקה. ממילא ודאי שבעל חוב גוי לא גובה משכון. ולכן בסייפה, כשהמלווה הוא גוי, החמץ נחשב שהוא היה של היהודי, והיהודי עובר. לעומת זאת ברישה שהלווה הוא גוי, כאן כבר יש מחלוקת האם המלווה היהודי קונה את המשכון מהלווה הגוי. לפי תנא קמא גם כאן המלווה היהודי לא קונה את המשכון מהלווה הגוי, ולכן זה נחשב שהחמץ היה אצל הגוי בפסח, ולכן היהודי לא עובר. לפי רבי מאיר, היהודי המלווה כן קונה מהגוי, וממילא זה נחשב שזה היה אצל היהודי המלווה, ולכן הוא עובר על איסור חמץ. אז זה ההסבר השני לאותה ברייתא שהכל תלוי מתי בעל חוב קונה משכון כשאחד מהצדדים הוא גוי. בזה סיימנו את הנושא העיקרי של השיעור להיום. יש פה באמצע עמוד ב' קטע קצר בגמרא שגמרא מביאה ברייתא שלא כל כך קשור לנושא שלנו אלא יותר כסיום לנושא של חמץ שעבר עליו הפסח. אומרת הברייתא, אם יש חנות ומצאו על הרצפה שם בחנות איזה לחמנייה יפה אחרי פסח ומתלבטים האם זה מגוי ואז זה מותר או שזה מיהודי ואז זה אסור כי זה חמץ שעבר עליו הפסח, אומרת הברייתא שהולכים לפי הבעלים של החנות ולא לפי הלקוחות, בין לקולה ובין לחומרה. בזה הגענו למשנה בשליש התחתון של עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. הנושא שלנו היום היה, כשבעל חוב גובה משכון או נכסים משועבדים, האם זה נעשה למפרע מזמן ההלוואה או רק מהזמן שבו הוא גובה את זה? אז לגבי משכון, הוא לוקח את זה באמת בהתחלה כבר בזמן ההלוואה, ואומר רבי יצחק, בעל חוב קונה משכון כבר מאז. לגבי נכס משועבד שאותו הוא לוקח רק בסוף אם הלווה לא שילם לו, אז בזה יש מחלוקת אמוראים, אביי אומר שזה למפרע, ורבא אומר שזה מכאן ולהבא. שוב, אביי למפרע, רבא מכאן ולהבא. זאת המחלוקת, אחרי זה הבאנו שתי קושיות על רבא ותרצנו. קושייה אחת זה מזה שרבא מסכים לרב נחמן לגבי זה שאם א' הלווה לב' וב' לג' ולג' יש קרקע שהיתומים של ב' לקחו, אז הקרקע עוברת לאלף, ולכאורה זה עובד רק בהנחה שנאמר שזה כאילו שזה כבר היה אצל ב' עוד בחייו כי הוא גובל למפרע, כמו הבעיה. אבל עונה הגמרא זה לאו דווקא כמו הבעיה, אלא גם לפי רבא, כיוון שג' היה משועבד לב' וב' לאלף, זה כאילו שג' משועבד לאלף, וממילא הקרקע עוברת אליו גם אם זה לא למפרע. זאת קושייה ראשונה, במאמר מוסגר ראינו איפה באמת רואים שרבא מסכים לרב נחמן בזה. קושייה שנייה הייתה מהמשנה שלנו ולכן הבאנו את כל זה כאן, וזה ממשכון חמץ שאומר את המשנה שתמיד הולכים לפי המלווה. כלומר שאם המלווה הוא גוי אז הוא יהיה מותר אחרי הפסח, אם המלווה הוא יהודי הוא יהיה אסור. כלומר בעצם זה נחשב שהחמץ היה אצל המלווה היהודי כל הפסח, כלומר שזה למפרע כמו אביי ולא כמו רבא. על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת זה ששם לא מדובר בשיעבוד נכסים, שבזה המחלוקת, אלא במשכון חמץ שהוא נתן לו כבר בזמן ההלוואה, ובזה באמת כמו שאמרנו, בעל חוב קונה משכון גם לפי רבא למפרע, וממילא זה לא קשה על רבא. זאת תשובה ראשונה, הבעיה עם זה שהכלל של רבי יצחק שבעל חוב קונה משכון זה לא נכון במלווה גוי, וממילא זה לא יכול להסביר את המשנה. לכן הגמרא מביאה תשובה שנייה, וזה ששם פשוט מדובר שמתנו בפירוש שהוא יקנה למפרע, ואז הוא קונה למפרע גם לפי רבא. אז אלה שתי הקושיות על רבא והתירוצים. אחרי זה לסיום אמרנו שאולי זה בעצם מחלוקת תנאים, כי יש מחלוקת תנאים לגבי מקרה כמו במשנה שלנו, ששם אם המלווה הוא יהודי והוא הלווה לגוי, אז תנא קמא אומר שזה נחשב שהחמץ היה אצל הגוי ולא של היהודי, כלומר בעצם היהודי המלווה גובה מכאן ולהבא, כמו רבא. רבי מאיר אומר שזה נחשב שזה היה אצל המלווה היהודי, כלומר הוא גובה למפרע כמו אביי. זאת ההצעה, הבעיה עם זה זה שזה לא מסתדר עם הסייפה שם, שבסייפה כתוב שאם המלווה הוא גוי אז הוא עובר לפי כולם ואין מחלוקת, לכן אומרת הגמרא באמת שם מדובר לא בשיעבוד נכסים אלא במשכון, ממילא בסייפה שהמלווה הוא גוי אז בעל חוב גוי לא קונה משכון, ברישה שהמלווה הוא יהודי והלווה הוא גוי, זאת המחלוקת בין תנא קמא לרבי מאיר, האם בעל חוב יהודי קונה את המשכון של הגוי, לפי תנא קמא לא, לפי רבי מאיר כן, כל טוב.